הגענו לדף סמכתת עמוד ב' בשורה האחרונה, אחרי ששאלנו את השאלה האם הולכים אחרי העיקר או אחרי התוספת, הגמרא ממשיכה בזה, באי רבה, לעניין מעשר מאי, האם הולכים אחרי התוספת או לא, זאת אומרת הגמרא יחידה מי, כגון דעמדינו ועשרינו ושתלינו והוסיף עלו, כלומר עמד את כמות השיבולים, ואיסר אותם לפי העומד בלי לדוש אותם, שתל אותם והוסיפו בגודלם, וככה רבה שואל, אם תמצא לומר לא עזינים בת העיקר ותוספת באי אסור, אם תגיד שלא הולכים אחרי העיקר, ואז מילה תוספת תאונה הפרשת מעשרות, למרות שהעיקר כבר נפטר עם מעשר, כולו הולכים אחרי העיקר, אז עיקר מים, מה הדין, מה אנחנו אומרים? מכיוון שהתוספת לא הולכת אחרי העיקר וחייבת במעשר, אז גם העיקר עצמו מקבל תינות תוספת וחייב במעשר, או כל אחד יש לו דין בפני עצמו, ורק תוספת חייב במעשר והעיקר לא. אמר לבאי, מה ישנה מכל חיטי ושר? ידיען, מה זה שונה מכל חיטים ושעורים? למרות שזורים אותם אחרי שאיסרו אותם, היבול החדש הצומח חייב במעשר. נכאורה גם כאן, בין התוספת בין העיקר חייב במעשר. אז אמר לרב לאבאי, דבר שזרעו כלל לא מבאי, דבר שמתעכל בקרקע לפני שצומחים ממנו גידולים, כמו גרעיני חיטה ושעורים, זה ברור. כיוון שהזרע הראשון ירקע וצומח ממנו גבעול חדש, הוא כולו נחשב גידול חדש, ודאי כולו חייב במעשר. אבל כי כמבאי לי דבר שאין זרעו כלל, כמו שיבולת שחוזה ושותל אותה, שהשיבולת לא מתעכלת, היא משרישה שוב, והולכת ומוסיפה, מה הדין? אז עומד כבר תפשוט למיה, אפשר לפשוט מכאן, דמר ביצחק אמר רבי יוחנן, ליטרה בצל שתקנו וזרעו, ותעשר לפי כולו. ליטרה זה מידת משקל שבצל שהפריט תקנו, כלומר לפי שאומר תרומות ומעשר, אחרי זה זרע אותו, מתעשר לפי כולו. כלומר תאונה הפרשת תרומות ומעשר על כל מה שיש בו, בין הגידולים החדשים, בין הליטרה המקורית. גם, רואים ככה, שגם דבר שאין זרעו קלה, כמו בצל שלא קלה, כשנוטים אותו, אלא הוא גדל והולך, העיקר הולך אחרי התוספת, ומתחייב גם הוא במעשר, אומרת, כמו, אתה, מיינו זריעתו? זה זריעתו הרגילה, שם בבצל, כלומר, שתילתו באופן שאין זרעו קלה, זה זריעתו הרגילה, לכן מובן שגם העיקר המקורי, הגידול החדש, גם הוא חייב במעשר, וכך, עליו היינו זריעתו. בשיבולים, שתילתם באופן שאין זרעו קלה, זה לא דרך זריעתו הרגילה. אמר רבי חנן בר מניו, מילי הבאי, עצית שאינו נקוב מהו. כלומר, בלי לענות על השאלה, אז הוא מביא בעצם לאבאי עוד דין, ספק דומה, מה הדין מפריש על הגידולים שגדלו בו, מגידולים שגדלו בעציץ שאינו נקוב. לכאורה הכוונה הפריש על הגדל בעציץ שאינו נקוב, מהגדל בעציץ אחר שלא נקוב. אז אומרת, כלומר, אי לא נקוב, הלא נקוב, מהעציץ שאינו נקוב, הרי לא נקוב. מה המקום של הספק? הרי ודאי אפשר להפריש עליו מהעציץ אחר שלא נקוב. אלא בדין מחזר ונקבו, כמר את השם הכוונה שהספק הוא מכה שחזר וניקב את העציץ לאחר שהתחילה התבואה לגדול בו. ויוסיף אחרי זה לגדול. באופן שהעיקר בתחילת גידולו היה פטור ממעשור מהתורה, ותוספת חייבת מהתורה, אם תכריע לחומרה, אז שאין התוספת הולכת אחר העיקר להיפטר כמותו, זה בעצם השאלה. אתה שואל אם אפשר להפריש את המעשרות של הגדל והציץ זה ממנו עצמו. אם הכוונה גם העיקר הולך אחרי התוספת, וגם הוא חייב מהתורה, אז אפשר להפריש ממנו עצמו. אבל אם העיקר אינו הולך אחרי התוספת, ונשאר בעצם פטור מהתורה, אי אפשר להפריש ממנו על התוספת שחייבת מהתורה, כי מדאורייתא זו הפרשה בעצם מהפטור על החיוב. אבל הבית דוחה את מה שאמר רבי חנינה, שאין להסתפק, זה לא בדיוק אותו ספק. הכה בניקב את העציץ בו לתבואה גדלה ברכה לזריעה, זה נחשב כזריעה אחת שנמשכה בתהליך ארוך, עד שנקלטו שורשי התבואה. בתחילה עדיין לא התחברו השורשים בקרקע, כשניקב את העציץ, יחברו ריהוט המחה ברבה עולה. עכשיו התחברו השורשים בקרקע, עכשיו השרשת התבואה הראשונה. לכן ברור שיש להחשיב את העיקר ותוספק, כדבר אחד שחייב במעשור מהתורה, אפשר להסיר מזה על זה. אבל הטעם במקרה של רבה, שתי זריעות הינו, זה שתי זריעות נפרדות, הרי זרע בתחילה את השיבול באדמה ועקר אותה וזרע שוב, וזה מה שמסתפק אב, עם העיקר שגדל בזריעה הראשונה עכשיו נחשב דבר אחד עם אותה ספת שגדלה בזריעה השנייה, הוא מקבל דינה, הוא מקבל שהם גדלו בשתי זריעות שונות לא נחשב עם דבר אחד, אלא דין העיקר לחוד, דין אותה ספת לחוד. באי רבי הבא הוא שיבולת שמרחה בקרי מבלי שנדושה, ושתלה והשרישה והתחיל לגדוב, וקרא עליה שם תרומה במחובר, ואותה מחוברת לקרקע, מה דינו, אם נעשה תרומה או לא, כבד אמרך תב ללי, כי קרא לה שם קד שלי, עוד אם הכבד השתלה, פקה לטיב לה ומינה, האם אנחנו אומרים, כיוון שנעשתה טבל, כלומר מריח, כמו שם אמרך בקרי, נעשתה טבל שחיה בהפרשת תרומות ומעצרות, אז כאשר קרא עליה שם תרומה, נתקדשה להיות תרומה, עוד דין מה, כבד שתלה אחרי המירוח, פקה דין בעצם טבל ממנה, לכן כשקרא שם תרומה עליה, לא חלה הפרשה. אמר לרבנן הבא, אם כן, מצינו תרומה מחובר על קרקע, אותנה לא מצינו תרומה מחובר על קרקע. אם זה נכון שהשיבול נעשה תרומה, אז לכאורה מצינו תרומה שהוא מחובר על קרקע. וזה לא נכון שמצינו תרומה שהוא מחובר על קרקע. אי אפשר להכיל שם תרומה על שיבול שמרחב ושתלה. אמר לקיטניה, היא לעניין, היא חייבת האוכל, מי שאוכל תרומה שהוא פרשב מחובר, מיטה בידי שמיים, אכל אותו מזיד. וחומש, גם כן. כי תל די, תל שבחין, תלושו, ויגחין ואחין, בטלה לתות, זה לכל אדם. בעניין מי שאוכל תרומה, בזה אמרנו אין תרומה במחובר הקרקע. כלומר, לא מצאים תרומה במחובר הקרקע. שם, כשנשנתה ברייתה, הקיימה נחייבת מי שאוכל תרומה שהוא פרשב מחובר, מיטה בידי שמיים ותשלום חומש. אם הוא תלש וכולי, אז הוא תלוש ולא מחובר. אם גחין, אם הוא התכפף, אכל אותו בעודה מחובר לקרקע, למרות שהוא החשיב מעשה כזה לאכילה, בטלה לתות אצל כל אדם. בדי אדם לא אוכלים ככה, וכן אין הדין אכילה ולא חייב למיטה או חומש. אבל אומרת הגמרא, כלומר, לכאורה לפי זה שם תרומה, ייתכן שאכן חל במחובר. אבל אומרת הגמרא, מה ישנה בדכתיב הפנקסה דאילפה, מה זה שונה ממה שהיה כתוב על פנקסו של אילפה, ביצי נבלת העוף הטהור, מקצתן בחוץ ומקצתן בפנים, מבפנים מטעמים בגדים הבית הבליה, מבחוץ הם מטעמים בגדים הבית הבליה. כלומר, נהיה על פנקסו של אילפה, ביצי נבלת העוף הטהור, שהיו לה ביצים במאה מחוברות לשחלה, ששם נוצרו, והתחילה להטיל אותם בשעה שמתה, מקצתן היו בחוץ, מחוץ למאי העוף, מקצתן היו עדיין בפנים, בתוך מאי העוף, מבפנים מטעמים בגדים של האוכלן בית הבליה, שבתוך גרונו כדין האוכל נבלת עוף טהור, כי הן נחשבות חלק עם בשרה, כי הן עדיין בתוך מאיה, מה שהיה מחוץ לעוף, הם תמיד בגדים הבית הבליה, כשמתוך גרונו, אז המקרה של אכילת ביצים שבתוך העוף, הוא באופן שהכניס את פיו לתוך מאה העוף, ואחר משם את הביצים, למרות שאין דרך בני אדם לעשות את זה, אנחנו לא אומרים בטלה לתוצר לכל אדם. אותו דבר גם כאן, אם הוא אוכל במחובר, למה אנחנו אומרים, לכאורה יש פה כבר תירוץ, או כבר ביאור, שאכן לא אומרים שבטלה לתוצר אצל כל אדם, למעשה הוא נחשב אכילה, אז מי שאוכל תבואה שהוא מחובד לקרקע, למרות שאין דרך בני אדם לעשות כך, יש להחשיב את המעשה שלו, כי מעשה אכילה, אומרת גמרא, תלוש אבידי אין שדלה אחלה אחים, מחובר לא אבידי אין שדלה אחלה אחים, כלומר דבר תלוש מהקרקע, כמו ביצי עוף, אנשים מסוגלים לאכול כך, אפילו בתוך מאה של העוף, לכן עדיין אפשר להגיד שזה נחשב אכילה, אבל דבר שהוא ממש מחובר לקרקע, כמו תבועה ששתלה והשרישה, אנשים לא אוכלים את זה, לכן זה לגמרי בטלה לתוצא לכל אדם, כמו שבכל זאת הבדל, כמו שזה מוזר לאכול בנבלת העוף בצורה הזאת, שבתוך מאה של העוף, זה עדיין נחשב דבר תלוש ולא מחובר, ולכן זה יותר מקובל מאשר לאכול מה שדבר מחובר. עוד בניין זריעה בעציץ נקוב. אמר רב תביאו מבר כיס דמר שומן הזורע כלאיים בעציץ שאינו נקוב, אסור מדי רבנן. אמר רבי, מי שלמה ישמין לו כמכת מרדו מדי רבנן שפיר, זה מובן, אלא אסור, משהו בא לומר שדבר אסור, מייקה מבעילה, מדי רבנן אב זריעה, תנינה. אם הוא בא ללמד אותנו שאכן צריך, יש מלכות מדי רבנן, זה מובן, מה הוא בא החידוש, הוא בא להגיד, אם הוא רק בא להגיד שזה אסור, הרי למדנו זה כבר. מה למדנו? תרם מאינו שאינו נקוב לנקוב, תרומה ויחזור ויתרום, מדי רבנן נחשבת זריעה בעציץ שאינו נקוב, ולכן הגדל בו חייב בתרומה מדי רבנן, לכן מי שמפריש ממנו תרומה, בעצם היא מדי רבנן, היא לא הייתה נחשבת זריעה, לא היה חייב כלל, לא הייתה הפרשת תרומה עם הנחה לכלל, וכן שכבר למדנו משנה זו שמדי רבנן נחשבת זריעה בעציץ שאינו נקוב, אז לכאורה תמיד הוא לא היה צריך ללמד את זה, אלא על כוח הוא בא ללמד שהזורע הכליים בעציץ שאינו נקוב, חייב מכות מדוק מדי רבנן, לא רק שזה אסור, אלא יש פה מכות מרדות מדי רבנן. משנה נוספת בסוף עין עמוד א', פה המשנה מלמדת איזה מינים נוהג איסור חדש וחיוב חלה. החיטים והסעורים והכוסמים והשיבולת שועל והשיפון, הרי אלו חייבים בחלה, ומצטרפים זה עם זה לשיעור חיוב חלה. והסעורים חמש שנים הללו באיסור חדש, מלפני העומר ומקצור מלפני הפסח. אם ישרישו חמש שנים הללו קודם לעומר, עומר מתירן, ואם לאו, אלא ישרישו לאחר העומר, הסעורים עד שבע עומר הבא. עכשיו הגמרא מרחיבה, הברייתא מביאה ברייתא שמחלקת לחמש מיני דגן קבוצות שונות. תנא כוסמין הם מין חוטים, שיבולת שועל ושיפון מין שעורים. כוסמין זה גולבה בארמית, שיפון דישרה, שיבולת שועל, שיבולת תעלה. עכשיו עומדת הגמרא, הנעין, אבל אורז ודוחן לא חייבים בחלה. מנהלי מילי, שרק חמשת המינים חייבים בחלה ולא אורז ודוחן. אמר יש לקיש, אתיה לחם לחם ממצה, כתיבה אחר, והיה בוכל לחם מלחם הארץ. כתיבה אתה לגבי מצוות אכילת מצה בפסח, לחם עוני. כמו שאין מקיים מצוות אכילת מצה אלא במצה עשויה מחמש מיני דגן, כך לחם ין חיוב חלה זה רק מחמש מיני דגן. ואתם לגבי מצה גוף המנהלה. אמר יש לקיש וכן טענת דבר רבי ישמעאל, וכן טענת דבר רבי אליעזר בן יעקב, אמר קרא לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, לחם עוני. דברים בעלים ידי חימוץ, אדם יצא בידיהם ידי חובתו בפסח. רק דברים שיכולים לבוא לידי חימוץ, אז יוצאים בהם ידי חובה לאכול מצה בפסח, אם לא יחמיצו וכו'. יצאו אלו שהם באים, אורז ודוחן, לא באים לידי חימוץ, אלא לידי סירחון. נכון, יש איזו תפיחה, וזה רק סירחון ולא חימוץ, ולכן ממילא כמובן לא חייבים, לא יוצאים דרך חובתו באכול בפסח, אז מכאן עומדים שבעצם מצה אפשר לאכול רק מחמש מיני דגן, ואורז ודוחן לא. שלמדנו עוד במשנה ומצטרפים זה עם זה, לשיעור חיוב חלה, תנא, התבואה, חיטים שלא נתחינו, והקמחים והבצקות מצטרפים זה עם זה, למה היא הלכתה? אמר רב כאן ליין חדש, אם צירף כזית, מחיטים, קמח ובצק של חדש לפני העומר ואכל אותו, לוקה. רב יוסף אמר ליין חמץ בפסח, אם צירף כזית, מחיטים, קמח ובצק שהחמיצו ואכלו בפסח, חייב קראת. הפאפה אמר, קרא הסבר שלישי, ליין מעשר שני, דיה אכילו חוץ לחומה, לוקה. רב אמר, הסבר אחרון, הכוון ליין תומת אוכלים, שתבואה שלא נתחנה, קמח ובצק, מצטרפים לשיעור כביצה לתמי האוכלים, לתומת האוכלים. והקמה שונה, לתבואה וקמחים דומים לידי בצקות, מה הטעם? כמו עניין בצקות אוכלה בעיני, אוכל כמו שהוא לבדו ללא פסולת. אף החנמי, גם כאן בתבואה וקמחים, הקמה מצטרף רק אוכלה בעיני, רק אוכל כמו שהוא לבדו בלי פסולת. זה בא למעט קליפות של גרעיני הסעורים שלמים, או סובין שבקמח סעורים, שבעצם לא נחשבים אוכל ולא מצטרפים להשלים מכביצה, לעניין תומת אוכלים. הגמרא מביאה ברייתא להוכחה, והתניא חיטה בין כלופה בין שינה כלופה מצטרפת, שעורה כלופה מצטרפת, שינה כלופה למצטרפת. כלומר, כמו שאמרנו, כלופה שעורה לא מנחשבת אוכל, לא מצטרפת לכביצה לעניין תומת אוכלים. הגמרא מקשה על זה איני, והתניא דברי בישמעאל, לעניין זרעים שמקבלים תומת אוכלים בגלל שרץ. כתוב הפסוק, וכיפול מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע, אשר יזרע לרבות שמקבלים תומה, אפילו זרעים שהם כדרך בני אדם, שבני אדם מוצאים לזריעה, שלא מקפידים להסיר את הקליפה קודם הזריעה, כמו חיטה בקליפתה, שעורה בקליפתה, עדשים בקליפתם, למרות שאין דרך לאוכלם עם הקליפה, ואין קליפה נחשבת אוכל, התורה בעצם ריבתה אותם כאן, שגם דבר שהוא שומר על האוכל, כמו קליפה ששומרת על הגרעין, מצטרף לקבצה לתומת אוכלים. אז הברייתא הזו מרבה, גם קליפה שעורה שמצטרפת לשיעור תומת אוכלים, למרות שאינה אוכל בעצמו. אומרת הגמרא לא קשה, הבלחות הביבשות. כלומר, הברייתא שתנא דבר בישמעאל עוסקת בעצם בקליפות לחות, שמשומרות על הגרעינים, הן מצטרפות עם הגרעינים לתומת האוכלים בדין שומר. אבל הברייתא הקודמת שאומרת שהשעורה שאינה כלופה לא מצטרפת, מדובר בקליפות יבשות שנשברות בעצם בנגיעה קלה, נופלות, לא שומרות על הגרעינים, אין הן דין שומר, ולכן לא מצטרפות עם הגרעינים לתומת האוכלים. עוד למדנו בעשורים בחדש מלפני העומר, מנה לי מילה, אמר ישלה, כשאת ילכן לחם ממצא. כלומר, במצא לחם עוני, לחם בחדש, לחם קלי וקרמל וכו'. כמו שמצא צריכה להיות עשויה מחמש מן הלגם, לא מאורז ודוחן, אותו דבר ככה גם כמו שמדנו בפסוקים לפני כן, כך ביסור חדש בעצם זה רק מחמש מיני דגן, ולקצור לפני פסח מנהלים. מילה מרבי יוחנן, עתיה ראשית ראשית מחלה, שלגבי חלה נאמר ראשית קצירכן, לגבי קציאת העומר ראשית קצירכן, לגבי חלה ראשית הריסותיכם, כמו שחיוב חלה בעצם זה רק מחמש מיני דגן, אותו דבר גם איסור קצירה כל מהעומר נוהג בכל חמש מיני דגן. הגענו לדף עין עמוד ב', ונראה את המשך בזאת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.